אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום וברוכים הבאים לפרק התשיעי של המוניציפול, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי, ולצידי מגיש את הפרק המוניציפל החריף והתשובה לנגיף דביר שץ. שלום דביר.
אהלן אייל, מה העניינים?
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר, אהבתי את הכינוי הפעם, תודה.
ברוח התקופה.
כן, לגמרי, תודה לך.
עוד בחירות באות עלינו.
כן, כן, עוד בחירות. האמת שנראה לי שיותר, יש יותר מסבבי בחירות מפרקים למוניציפות עוד מעט. זה לא סבבה העסק הזה.
לגמרי, לגמרי.
אנחנו צריך להקליט יותר כדי שנעבור את כמות סבבי הבחירות.
אנחנו נשתדל לתת תחרות ראויה. היום כן. אנחנו בעצם מתכנסים לפרק חשוב בעיניי בנושא מענק האיזון. מענק די דרמטי שמקבלות הרשויות המקומיות במדינת ישראל ממשרד הפנים. לצורך הדיון אנחנו הזמנו את יוגב שרביט מהמדד המוניציפלי וחבר המערכת. שלום יוגב.
היי, היי, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומך?
אני מצוין.
יופי, טוב להתראות שוב, ואנחנו שמחים שאתה מתארח בפרק, אתה תרומה משמעותית בעיניי.
נכון, וגם תושב הנגב, ויאל, צריך לציין את זה, שזה בכלל נחמד.
כמובן, כמובן.
כן.
טוב, אז אנחנו ברשותכם, סליחה, נתחיל לדבר על מענק האיזון, ונספר שבישראל הוא מחולק למשהו כמו 200 רשויות מקומיות. אנחנו מדברים על מענק שנועד בצורה הכי בסיסית שלו, לגשר על הפערים בתקציב של הרשויות, בין ההכנסות להוצאות שלהם, ובעצם לאזן את התקציב. תקציב חייב להיות...
בוא נדבר רגע, אבל למה יש את הפערים האלה? זאת אומרת, במצב נורמטיבי, אתה יודע, אני מניח שכל אדם מן השורה שהיום ראינו שרשות מקומית מקבלת מענק איזון, היה תוהה למה היא זקוקה לזה, אם היא לא אמורה, כמו כל משק סגור, להצליח לנהל את ההכנסות וההוצאות שלה באופן מאוזן.
מהדר, אז בפרקים הקודמים בעצם סקרנו את כמה נושאים בשלטון המקומי. אחד, ריבוי הרשויות המקומיות, וגם את השונות הגדולה ביניהם. יש רשויות שהן עשירות בשטחי מסחר ותעסוקה, ומקבלות ארנונה מעסקים גבוהה, ויש רשויות שיש להן תושבים מחתך סוציו-אקונומי נמוך, והן דלילות בשטחי מסחר.
כן.
בדיוק. נכון. ולכן ההכנסות העצמיות שלהן, נמוכות ונסמכות בעיקר על משרדי הממשלה השונים. מענק האיזון בא בעצם לגשר על פערים אובייקטיביים שיש בין הרשויות המקומיות. תכף אנחנו נתייחס לאופן שבו הוא מחושב, ואנחנו נראה שמודדים אותו בעצם בצורת ההוצאה הנורמטיבית, שאנחנו בעצם מגדירים סל שירותים שהוא בסיסי לתושבים, ללא הבדל בין הרשויות. ומהצד השני אנחנו מודדים את הרשויות לפי מידת מיצוי ההכנסה הפוטנציאלית שלהם. זאת אומרת, במצב של ניהול תקין, לכמה הכנסה הן יכולות להגיע בעצמן. ההפרש ביניהם, אם הוא קיים, משופה על ידי משרד הפנים, בחלקו, תכף ניגע בדיוק בפרטים. יוגב, משהו שאתה רוצה להוסיף בשלב הזה?
כן, כי צריך לזכור שזה לא המרכיב היחיד של מענקי האיזון, כי למענקי האיזון, חוץ מאותה נוסחת מודל שבוחנת את הפער בין פוטנציאל ההכנסות להוצאה הנורמטיבית, יש עוד שני מרכיבי שיפוי במענק. אחד זה שיפוי על פנסיה תקציבית. כל רשות מקבלת איזשהו שיפוי על כך שהיא משלמת פנסיה תקציבית עד רמה מסוימת, בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שלה, ויש שיפוי על המלוות. כל רשות יכולה לקבל איזשהו מרכיב עד גובה מסוים מההחזר מלוות שלה, וצריך גם לשים את זה בהקשר יותר רחב, זה כמעט שליש מהמענקים. זאת אומרת, שליש מסכום המענקים הולך רק בגלל המרכיב הזה. יש סדר גודל של 50 רשויות שעיקר המענק שלהם קיים בגלל המרכיב של השיפוי הזה, כי מבחינת נוסחת המודל הן שליליות, זאת אומרת, לא זכאיות למענק.
נכון, תכף ניגע בכל שלושת הרכיבים שהזכרת, ניגע בדיוק איך הם מחושבים ועל מה הרציונל מאחוריהם, וגם לביקורת מסוימת שאני מתאר לעצמי שתעלה מזה. ספר קצת על ההיסטוריה, בעצם בעבר הרחוק, לא היו כל כך קריטריונים, והייתה הבנה שמשרד הפנים צריך לגשר על גירעונות של רשויות מקומיות, אבל זה נעשה בלי קריטריונים. בדיוק. כן, כן, באופן הידוע. ובעצם משנת 94, המדינה מקצה את המענקים, לפי נוסחה שגיבשה ועדת סוארי, שמונתה לבחון את הנושא הזה, ובעצם מ-94 לפחות יש קריטריונים מסודרים. הבעיה הייתה שאחד המדדים שם היה, יצר תמריץ עבור רשויות להתנהלות גירעונית, לא ניכנס פה לפרטים, אבל היה מדד שהתייחס לגירעון של הרשות בפועל, ועודד את הרשויות להיכנס לגירעונות, הוקמה ועדה חדשה, ובשנת 2000 ועדת גדיש בעצם התחילה לעבוד על פתרונות אפשריים לבעיות שהיו בנוסחה הישנה, ומ-2004 מחלקים את הנוסחה באופן כפי שהתחיל לפרט יוגב, שבעצם מחולק לשלושה רכיבים, יש לנו את החלק הראשון, שהוא על פי רוב עיקר עיקר המענק ברשויות נתמכות, שזה ההפרש בין ההוצאה להכנסה לפי תושב, דיברנו על זה בהתחלה, על ההוצאה הבסיסית שנספרת לרשויות, מופעלים כל מיני מקדמים, שמקדם לרשויות יהודיות שנועד לשפות על ההפעלה של המועצות הדתיות, מקדם מן הסתם דומיננטי של המדד הסוציו-אקונומי של הרשות, יש מקדמים לתעדוף להוצאות חינוך, אם יש הרבה אוכלוסייה צעירה, או מקדמים להוצאות רווחה עם אוכלוסייה מבוגרת, או אם יש הרבה עולים. ובעצם כשאנחנו לוקחים את ההכנסה הפוטנציאלית של הרשות, מפחיתים ממנה את ההוצאה הנורמטיבית שהיא אמורה להוציא על התושבים שלה, בחלק מהמקרים אנחנו מגלים שהתוצאה של המשוואה הזאת היא שלילית, וזה הפער שבעצם מענק האיזון משלים פר תושב. את המספר הזה מכפילים במספר התושבים, ומקבלים את החלק הזה במענק המודל. הרכיב השני שלנו באמת פירעון המלוות, שוב צריך להגיד, ההיגיון מאחורי זה אומר שרשות מקומיות לא רשאיות ליטול מלוות לאיזון התקציב הרגיש שלהם, אנחנו מדברים פה על מלוות לפיתוח. והמדינה רוצה לעודד רשויות, גם אם יש להם קושי בתקציב השוטף, לפרוע את המלוות, כן להצליח ליטול הלוואות לטובת צרכי פיתוח של הרשות, סלילת דרכים ותשתיות ציבוריות, בנייה של מבנה ציבור, או כל פרויקט אחר שהרשות המקומית מוצאת לנכון. לצורך זה קיים איזשהו מדד בנוסחת מענק האיזון, שמשפר רשויות מקומיות על האובליגו שלהם, על עומס המלוות, לפי המדד הסוציו-אקונומי שלהם. ככה לדוגמה, רשות במדד, ניתן את הקצוות, המדד הגבוה ביותר הוא 10, ובמקרה כזה רשות יכולה לקבל 6% מסך המלוות שיש לה, מדי שנה, כדי בעצם לפרוע את המלוות האלה. לרשות משקול סוציו-אקונומי אחד, כבר מכירים ב-16% מעומס המלוות שלה, חשוב רק לסייג ולהגיד שבלבד שהן באמת פורעות את הסכומים האלה כהחזר שנתי, זה נמדד בדוחות הכספיים, וזה בעצם הרכיב של פירעון המלוות. הרכיב השלישי הוא הוצאות הפנסיה, אנחנו מסיימים רגע את השלב הטכני של ההסבר, ובהוצאות הפנסיה, אוקיי, הסכם קיבוצי משנת 99, העביר את כל המגזר הציבורי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, יש שכבה די יבה של עובדים שמועסקים במתכונת הישנה של פנסיה תקציבית, פנסיה תקציבית חשוב להגיד היא משולמת מהתקציב השוטף של הרשויות המקומיות, זה כמו, זה די דומה למשכורת לגמלאים של הרשות, מעמיס מאוד על התקציב הרגיל של הרשות, ומענק האיזון, מאוד. ברשויות, שוב, יש שונות בין הרשויות, רשויות צעירות במיוחד, שקמו לצורך העניין אחרי שנות 2000, אין להם את זה בכלל. רשויות ותיקות, שיש להם גל של פרישה של עובדים ותיקים, מן הסתם זה גורם לעומס מאוד כבד, צריך לדעת לגשר עליו, ולצורך הגישור הזה גם נחלץ לעזרה משרד הפנים במענק האיזון, ומשפה את הרשויות על הוצאות הפנסיה, אגב, לפני כמה שנים היה שם שינוי קטן בנוסחה הזאת, אולי יוגב ירצה להרחיב על זה.
הם בסך הכל חיזקו את המרכיב שיפוי של הרשויות החלשות, הם לא עשו הרבה יותר מזה. אני חושב שאם מסתכלים היסטורית, הרי ועדת גדיש התחילה ב-2004, ושנתיים לפני כן הייתה קטסטרופה ברשויות המקומיות, והמון רשויות מקומיות הוציאו אנשים לפנסיה, רובם פנסיה תקציבית. זאת אומרת, יש לך פה איזשהו נחשול אדיר של הוצאות לצד קיצוץ דרמטי במענקים, ואני מאמין שזה חלק מהסיבה למה הלכו על מהלך כזה, כי פשוט הרשויות המקומיות, שוב, מרכיב משמעותי במענק שלהם, וחלקן זה כאילו המרכיב העיקרי.
נכון, נכון. חשוב גם באמת להגיד, כמו שאמרת יוגב, דיברנו על שלושה רכיבים, בחלק מהרשויות, הרכיב היחידי שבגינן הן זכאיות לשיפוי, הוא לפעמים הוא רק הפנסיה או רק המלוות, ובעצם הן בכלל חיוביות במדד של ההכנסות וההוצאות פר תושב. אבל המענק בוחן את שלושת הרכיבים האלה, ומשפה לפיהם. יש עניין קטן עם המענק, אנחנו דיברנו עד עכשיו על חישוב של מענק המודל. זה מענק שבעולם אידילי שהמשאבים עומדים לרשותנו, זה בעצם הגירעונות שהמדינה צריכה לשפות, הגירעונות האובייקטיביים שהמדינה אומרת שהיא צריכה לשפות בעצמה את הרשויות המקומיות בגלל בעיות אובייקטיביות. דעקה, אין תקציב. המענק איזון בפועל יש בו פחות כספים ממה שצריך כדי לממן את כל הגירעונות האלה, ולכן יש נוסחת הקצאה שבעצם עושה התאמה בין מענק המודל שמחושב בכל רשות מקומית, לבין כמה כסף יש בקופה, ולפי זה מעבירה, אם אני לא טועה זה זז בין 85-88% ממענק המודל, זה גם מענק בפועל שמקבלים. אני טועה יוגב?
בשנים הראשונות זה היה פחות מ-80%, ובשנה האחרונה, ב-2020, זה היה פחות, עוד פעם פחות מ-80%. אחד הדברים שהדבר הזה עושה, זה שברגע שהמקדם הזה של ההתאמה לתקציב מוכפל במספר של המודל, אם התוצאה יוצאת יותר נמוכה מהמענק איזון, אז אין גריעה של מענק איזון, מקבלים את אותו מענק איזון. מצד שני, זה מונע גידול של מענק איזון, אם בין שנה לשנה המודל גדל. וזה בדיוק מה שעשו ב-2020, פחות או יותר חתכו לרשויות, אף רשות מקומית לא קיבלה עוד כסף. כולם קיבלו את אותו דבר, למעט, ופה זה כמובן העזים המיוחדים של משרד הפנים, ובאופן כללי של ההנדסה של מענק איזון, היה התחייבות של משרד הפנים לרשויות הבדואיות, פה אצלנו בנגב, שאמור לחזק אותם, בין היתר בגלל שהאוכלוסייה שלהם, כפי שהיא נמדדת על ידי מרשם האוכלוסין, היא נמוכה בצורה דרמטית ביחס לאוכלוסייה שמטפלים בה, אז היה עוד איזה פלוס אחרי החישוב הזה, שהוסיף לכל הרשויות הבדואיות כסף, ורק הן קיבלו כסף, וזה בעצם תוספת מחוץ למענק שהיא בתוך המענק. אז ואם אתה מסתכל לאורך השנים, תמיד יש איזשהו פלוס כזה קטן שמתקן ומוסיף כסף, והרבה פעמים כדי לאפשר את הפלוס הזה, כי אנחנו עדיין בתוך סל תקציבי קבוע, אז מחליטים מה הפלוס, ואז מתאימים את המקדם לפי הפלוס.
טוב, האמת שזה קטע, כי באמת הסיטואציה הזו של האוכלוסייה הבדואית בנגב, שבאמת כמות האוכלוסייה שקיימת בשטח לא מופיעה באמת ברישומים הפורמליים של הרשויות, אז זה באמת יוצר בעייתיות, אבל מה שרציתי לשאול אותך, יוגב, בהקשר הזה, זה איך העובדה שכבר שנתיים מדינת ישראל מתנהלת בלי תקציב, כמעט שנתיים, ואנחנו בדרך לעוד, לפחות עד אוגוסט, לא נראה לי שיהיה תקציב, איך זה משפיע על מענק האיזון?
אז קודם כל, כשבהיעדר תקציב, המסגרת התקציבית של מענק האיזון נשארת קבועה, וזה בדיוק מה שקרה ב-2020, אותו סל תקציבי, אז התאימו אותו, התאימו את המקדם כדי שבסופו של דבר סכום הכסף שיחולק הוא אותו דבר. אני לא בקיא בדקויות של תיקון כלפי מעלה של סעיפים תקציב, של התקציב כולו, זאת אומרת זה אמור להיות אותו תקציב של 2019, 1/12, ולכן על פניו אין עדכון של התקציב. וזה גם מה שקרה, לא יודע כמה מכם עקבו, אבל במסגרת הדיונים שבין הסגר הראשון לסגר השני, היה את השלטון המקומי בא למדינה ואמר לה, תשמעי, חסר לנו 150 מיליון שקל במענקי האיזון. ואת זה הביאו מהקרן לניקיון, שזה בדיוק אותו כסף שהיה אמור להיווסף, אילו היו מעדכנים את כל הבלגן הזה מראש, ואם לא היו נצמדים למקדם התאמה של 76%, אלא למה שהשנה לפני כן שהיה מעל 85%. אז מחוץ לתקציב אפשר לתקן, אבל בתוך התקציב, ברגע שאין לך תקציב חדש, אתה נצמד לתקציב הקיים, ואז יש לך את המקדם הזה שפשוט מתאים את מה שיש למה שרוצים לחלק.
וכדי להוסיף חטא על פשע, אז לא רק שנצמדים לתקציב הקיים ולא מעדכנים אותו כלפי מעלה, אלא שבחלק גדול מהשנים, בבסיס התקציב, סכום מענק האיזון היה X, בדרך כלל פחות מ-3 מיליארד שקל, ומדי שנה מצאו איזושהי תקנה, תקנה תקציבית, והם מסדרים את זה בדרך כלל בחוק ההסדרים, אבל לפעמים גם מחוץ לו, ומוסיפים עוד כספים כדי לאפשר באמת אחוז מימוש יותר גבוה ממענק המודל, מה שבשנה בלי תקציב מן הסתם לא מתאפשר, מה שגרם לפגיעה ברשויות המקומיות, בסוף הביאו את הכסף מקרן הניקיון כאמור. אגב, מה דעתך על ההסתה התקציבית מקרן הניקיון לטובת מענקי האיזון?
תראה, היה לי, כשאני קראתי את הצעת חוק הזאת, אז הדבר הראשון שקפץ לי לעיניים זה, הוסיפו את ירושלים, פתאום ירושלים היא חלק מהסיס ובשמחו שמענקי האיזון. זה מצחיק, כי אני כתבתי על זה תגובה, זה נראה כמו, לפעמים כמו טוקבק, אבל כתבתי התייחסות לזה בתזכיר, שאמרתי שירושלים לא זכאית למענק איזון, היא לא חלק מהרשויות שמקבלות מענק איזון, אפילו לא בחישוב, בירושלים, במסמכים של משרד הפנים, שרואים את החישובים של ירושלים, כתוב אפס.
מה?
יש מקבלת מענק הבירה. ואז הם תקנו את המלל, אז הם הוסיפו אותה כנפרד ומענק הבירה, לפעמים הם מתקנים כשהם מהירים להם, רק לא בתיקון הנכון, אז כן, ירושלים קיבלה כסף שלא, מה שנקרא, על חשבון כל הרשויות האחרות, איפשהו במענק האיזון, בגלל שירושלים מקבלת מענק הבירה, אז בעצם כל הרשויות מוגנות מאותו בור שנקרא ירושלים, ודווקא קרן הניקיון היא נכנסה לשמחה וקיבלה לא מעט כסף, כי בסופו של דבר יש לה המון תושבים, וכשאתה מחשב לפי, מחשב בסופו של דבר לפי מספר תושבים, אז כמו שבני ברק לוקחת כסף, הרבה מאוד כסף מהקרן לצמצום פערים, כי יש לה 200,000 תושבים, גם בחישוב של כמות תושבים אפקטיבית, ושזה כאילו כמות תושבים מופחתת, בני ברק לוקחת את ליטרת הבשר שלה, וכך ירושלים לקחה מהקרן לניקיון, אותו תיקון קטן.
זה בסוף חשוב להדגיש, באמת כשמדברים על מענקי האיזון או בכלל על העברות תקציביות, דיברנו על קרן הניקיון, אז באמת מרכיבים שמשפיעים עליהם הכי דרמטית זה המספר התושבים שלך ומה המצב הסוציו-אקונומי שלהם. זה גורם לכל מיני קשיים אחרים, כי כשאתה מנסה לתקצב רשויות מקומיות, לאו דווקא האלימה בין המצב הסוציו-אקונומי של התושבים למצב הכלכלי של הרשות, זה גורם לניסיונות לפתח כל מיני מדדים אחרים, אבל נכון להיום, המשתנה שישפיע הכי הרבה על התקצוב הממשלתי שלך, כשאתה רשות מקומית, הוא כמה בני אדם גרים אצלך, וכמה אנשים אתה מדבר, וכמה המצב הכלכלי שלהם קשה. וירושלים באמת, אם הייתה נכנסת לחישוב של מענקי האיזון, הייתה מסיימת את כולו, ומקבלת לזה באמת שיפוי ממענק הבירה שאמור לחסות, ואגב, אבל... אפרופו הנושאים התקציביים מקודם, הסכום של התקצוב שלה ממענק הבירה הוא לא קבוע, וזה גורם לה כמעט כל שנה לצאת לקרבות מול האוצר, ולהשבית את כל השירותים שלה, ונוצרת
חגיגה. זה בתקופת ברקת, זה בתקופת ברקת.
היה גם...
שר שבא חצי שעה, יש ראש עיר, יושב חצי שעה עם השר, טק סוגרים 700-800 מיליון שקל, לא צריך להתאמץ.
זה כשהשר וראש העיר מדברים את אותה שפה, אבל לפעמים השר מתחלף, אתה יודע, יש פה עוד בחירות.
אבל אני דווקא רוצה להקשות על שניכם, אני רוצה לשאול שאלה, כל מי שמאזין לזה והוא דווקא, לאו דווקא שוחה בנושא התקציבי, יבוא ויגיד רגע שנייה, ירושלים היא עיר במדינת ישראל, לצורך העניין כמו כל רשות מקומית אחרת שמקבלת מענק איזון. למה מענק האיזון לא באופן פשוט, כולל אותה? בלי שזה יגמור את מענק האיזון או יחסל את מענק האיזון, ומקבל את החלק שמגיע לה על פי ההגדרות הנורמטיביות של אותה נוסחה, בלי לפגוע או לשנות לרשויות אחרות.
יש הרבה מגבלות לנוסחת מענק האיזון. אני יכול להתחיל למנות כמה מהם. קודם כל, נוסחת מענקי איזון גובשה לפי מבנה האוכלוסייה של מדינת ישראל בשנת 2002. נוסחת מענקי איזון תמיד לוקחת הנתונים של שנתיים קודם. ומאז אוכלוסיית, מבנה האוכלוסייה השתנה, גם בתוך המגזרים וגם בין הרשויות. המטלות של הרשויות המקומות השתנו בצורה לפעמים, לעתים דרמטית. אבל המקדמי התיקון של הנוסחת מענקי איזון לא השתנו. נהפוך הוא, כל שנה המקדמים של נוסחות מענקי איזון, חלקם מתעדכנים לפי איזשהו כמה כללי אצבע. הצד של החישוב של ההכנסות מקודם לפי התיקון של, התיקון האוטומטי של הארנונה, והצד של ההוצאות מקודם לפי התיקון האוטומטי של הקצאות תקציב המדינה. זאת אומרת, איזשהו הקצה. אממה, כשאתה מסתכל על הפער בין מה שהרשויות עושות, ואני יכול להגיד לכם שכבר לפני כמה שנים, עשיתי הנדסה לאחור של נוסחת גדיש, וחישבתי אותה מחדש, את המקדמים שלה. ואז אתה רואה שבעצם אם היינו מחשבים את המקדמים של נוסחת גדיש ב-2016, היינו מקבלים שהיו צריכים לתת יותר כסף לרשויות. כמה כסף? 2 מיליארד שקל יותר. זאת אומרת, בגלל שאנחנו סוחבים מקדמים ישנים, ובגלל שמקדמי התיקון האוטומטיים הם לא מתעדכנים בקצב שבו הרשויות מוציאות יותר כסף ומקבלות יותר מטלות, נוצר עם השנים פער מאוד משמעותי בין מה שנותנים למה שהרשויות צריכות.
זאת אומרת, אתה טוען שהפער הוא 2 מיליארד שקל בין...
כן, עכשיו, אני גם יודע למה יש את הפער הזה. הפער הזה נובע בין היתר, בגלל שאם אתה מסתכל על הצורה שבה מחשבים את מענקי איזון, נוסחת מענקי איזון מניחה שרשויות המקומיות משתתפות בתקציבי חינוך ורווחה. זאת אומרת, זה מובנה בתוך הנוסחה. אין לך איזושהי נוסחה שבאה ואומרת, מה המצב הכלכלי של רשות שאין בה ילדים ומאוגרים? אין דבר כזה. כל רשות לוקחים מראש, כאילו היא חייבת לתת מאצ'ינג. עכשיו, ברגע שאתה מכניס לתוך נוסחת מענקי איזון כללים של הקצאות תקציביות אחרות, אז יוצר איזשהו עיוות. ובאופן לא מפתיע, רוב הכסף מהשני מיליארד שקלים האלה, בכלל הגיע בגלל דרישת המאצ'ינג מול הרשויות החלשות, שמה שקורה, בגלל שאין להם כסף משלהם למאצ'ינג, הם בעצם לוקחות את הכסף מנוסחת מענקי האיזון, משתמשות בו כדי לייצר מאצ'ינג הכי טוב שהן יכולות, כדי לקבל כסף ממשרד החינוך, בעיקר ממשרד הרווחה, אבל הכסף הגדול דווקא משרד החינוך. זאת אומרת, אם היינו, החישוב שעשיתי בזמנו היה, דווקא מהצד של המאצ'ינג, היה אם היו נותנים לרשות, רשות באשכול 1-2, את אותו סל תקציבי המלא, שרשות באשכול 5 מקבלת, כי קיבלו פחות, זה היה חסר איזה מיליארד ומשהו שקל. עכשיו, שאתה לוקח המון. את זה, זה המון, כי בעצם הם הסל הכולל אשכול 1-2 נמוך מהסל הכולל, אני מדבר הסל של כאילו, החלק של הרשות והחלק של המדינה, מהסל הכולל של רשות באשכול 5, שזה בדרך כלל הרשויות שמצליחות לייצר את המאצ'ינג הזה. אפילו ברמה, שמות בדיוק מה שצריך. ואם היינו עוברים למבנה שבו רשויות היו לא צריכות להשתמש, היה איזושהי נוסחה שמחשבת, האם הרשות צריכה לשלם מאצ'ינג או לא. ברגע שהיא לא צריכה לשלם מאצ'ינג, היא מקבלת איזשהו סל. הסל הזה, אגב, קיים. איך אני יודע שהוא קיים? כי הרי קובעים מאצ'ינג אל מול משהו. המשהו הזה הוא מוגדר בהקצאות של משרד החינוך. אז אם היו מבטלים את המאצ'ינג, אז היינו יודעים, נשארים עם אותו מספר, שכמה מגיע לילד באשכול 1, כמה מגיע לילד באשכול 2, הרי זה נורא מורכב, כל הסוגיה הזאת של ההקצאות לחינוך, כי יש כל כך הרבה פרמטרים, אבל בסופו של דבר, זה נוסחה. יש שם נוסחה, ובאיזשהו מקום כתוב בנוסחה, אוקיי, הרשות צריכה לשים X כסף, כדי לקבל Y כסף. אם היא לא שמה, היא מקבל פחות. אז אם אתה בא ואומר, רשות שלא יכולה, תקבל את כל הכסף עבור הסל הזה, אז א', אם היא תקבל את הכסף הזה, היא תוכל להשתמש במענקי האיזון, כדי ממש לתת שירותים לתושבים ברמת ניקיון, העסקה של כוח אדם בהיקף שמאפשר לה לתפקד. יש רשויות שלא, שבגלל המצב האבסורדי הזה שלוקחות כסף מכיס אחד ומעבירות לכיס אחר, זה עדיין כסף ממשלתי, לא נשאר להם כסף בשביל להחזיק כוח אדם שלדי, מינימלי בשביל לתפעל את הרשות כמו שצריך, ואז אנחנו
מגיעים... כן, אין לך תפקיד ליבה.
לא, אין מספיק אנשים. אם יש לך באגף גבייה של, סתם, אום אל פחם, בזמנו אני חישבתי, ב-2014 חישבתי את המצב, עשיתי ניתוח של אום אל פחם, והיה ברור שאין לה מספיק כוח אדם כדי לתפעל עיר של 50,000 תושבים. זה היה ברור כשמש. ואז משרד הפנים מגיע עם כל מיני תוכניות של צוערים, שזה תוכנית נהדרת, והוא מתקצב אותם. אבל מה קורה כשנגמר התקצוב של הצוער? מה, לא יכול, הוא לא יכול להמשיך, וזה כוח אדם איכותי, שבעצם אתה לא יכול להחזיק אותו, כי אין לך את המשאבים הבסיסיים, כי אתה משתמש במענקי איזון, כדי לממן מאצ'ינג. יש איזשהו כשל בסיסי בכל התקצוב הזה, של רוב הכסף של הרשויות מגיע מחינוך, רווחה ומשרד הפנים. יש כשל בסיסי, כי יש חיבור ביניהם. עכשיו, אם נוסחת מענקי איזון הייתה הבסיס שקובע אם בכלל יש מאצ'ינג, קודם כל היא הייתה נראית אחרת. היא הייתה בלי המרכיבים האלה של ההוצאות לחינוך, אבל גם בלי המרכיבים של ההכנסות הממשלתיות, כי יש את זה בשניהם, והיא הייתה בעצם, במובן מסוים, 150 רשויות לא היו צריכות בכלל לשלם מאצ'ינג. כמעט, זה מדובר על סכום מטורף, זה הרי 60% מהרשויות לא צריכות לשלם מאצ'ינג, היו צריכות לקבל סל. ואז עוד 50% היו מקבלות, נניח, משלמות מאצ'ינג מופחת, מאצ'ינג דיפרנציאלי באמת, כאילו אמיתי, אבל גם לא היו מקבלות מענקי איזון, כי היו מתאימים, זאת אומרת, זו הייתה אותה תפיסה שאני עליה דיברתי, שאם רוצים לעשות מהפכה ולחזק את השלטון המקומי, צריך להפסיק לדרוש ממנו לשלם כסף שאין לו, ולשקר לעצמנו שאנחנו נותנים לו מענק איזון, שבפועל אנחנו נותנים לו כסף כדי לשלם על המאצ'ינג.
אני חושב שזו נקודה מצוינת, השאלה יוגב, התקצוב שנובע, אנחנו דיברנו על התקצוב מצד משרד הפנים במענקי האיזון, אבל התקצוב הממשלתי האגרסיבי שמגיע ממשרדי החינוך והרווחה, הוא בעצם כמעט ולא מבחין בין הרשויות המקומיות, ומתקצב לפי איזשהו סל, והרשויות נדרשות להשלים עבורו מאצ'ינג. דובר בעבר על לייצר מאצ'ינג דיפרנציאלי, שרשויות מסוימות השתתפו יותר, ולרשויות מסוימות השתתפו פחות. אגב, אני חושב שזה עדיף על פני רק לבטל מאצ'ינג לרשויות חלשות. לדעתי אפשר גם לדרוש מהרשויות החזקות להשתתף קצת יותר במימון הממשלתי, כי בסופו של דבר צריך לממן את ההוצאות האלה, ואם נפתור רק את הרשויות החלשות, אני לא בטוח שנצליח להעביר להם את כל התקציבים במשרדי החינוך והרווחה, ולהעביר להם בנוסף לזה גם מענקי איזון. אני מסכים בצורה חד משמעית, עם זה שמענקי האיזון שנועדו לצרכים מוניציפליים, הולכים בהרבה מאוד מקרים למימון שירותים ממלכתיים, שהשלטון המרכזי העביר לשלטון המקומי, ובלי תקצב אותו כמו שצריך, תקצב אותו בחסר, ולא יודע, שמרו את הראש.
זו בדיוק המורכבות, אבל שכולם מפספסים, כשהם הולכים רק לנוסחאות, אוקיי. קודם כל, רשויות מקומיות כבר היום, אם אתה מסתכל על ההשתתפות של רשויות מקומיות, היא מראש יותר נמוכה, היא כבר דיפרנציאלית. כבר היום יש רשויות בשקול 1-2, לא צריכות לשים 25%, צריכות לשים 10%. לפעמים גם ה10% האלה זה לא מספיק. דבר שני, יש רשויות שאין להם יכולת. אמיתי, אמיתי. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולהגיד בצורה כנה, יש לי רשויות, שגם אם אני אעביר להם את הכסף, אין להם את היכולת לעשות את הדברים האלה. ואולי אנחנו צריכים לחשוב על תפיסה אחרת, זאת אומרת, על גישה אחרת, אחד של בה אנחנו מספקים שירותים. נניח, היום נלך לפינה, לחצר האחורית שלנו, שבעצם דביר יושב במרכז שלה, נגב המזרחי, שבה הרבה רשויות שמטפלות בעשרות ומאות אלפי אנשים, חלקם לא, 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 לא מוכרים, כחלק מתושבי הרשויות. אבל התפיסה שהרשות יכולה להוביל את זה, כשאין לה את הכוח אדם, ושאין לה את הניסיון להוביל את המהלכים האלה, צריכה לבוא ולהדיק נורה דומה. אולי אנחנו תוקפים את הגישה, אנחנו תוקפים את הבעיה הזאת ממקום לא נכון. כך למשל בארצות הברית, יש דבר כזה שנקרא רשות חינוך. זה גוף שהוא אחראי על תפעול בתי הספר במרחב. זה כמו רשות מקומית. אוקיי? זה ממש רשות מקומית, רק אין לה את הבחירות, בארצות הברית בוחרים הרי כמעט כל בעל לתפקיד, אז כנראה גם שם יש את הדברים האלה. ואולי יש מקומות שבהם, כמו שיש ועדה מקומית מרחבית, שנותנת שירותים לרשויות קטנות, שאין להם מספיק נפח פעילות כדי להצדיק אגף הנדסה פעיל וועדה מקומית פעילה, צריך להיות אזורים שיש בהם רשויות חינוך, שנותנות את המענה האזורי. עכשיו, זה יכול, אפשר לחשוב על רשות חינוך, אפשר לחשוב על לבוא ולשים את זה תחת האשכול האזורי.
אגב, פעם הייתה רשות חינוך הבדואים.
זהו, אני בעבר שלי הייתי מנכ"ל של אל-קסום, שהתפצלה מאבו בסמה, שלפני זה, במקום שתי המועצות האזוריות האלה, הייתה רק רשות חינוך בדואית, שנתנה רק שירותי חינוך לאנשים, מתוך באמת, מתוך ההיגיון שמעלה יוגב, שבעצם המדינה תטפל בזה בצורה ריכוזית. זה יצר הרבה מאוד בעיות של ייצוגיות, מי האנשים שמספקים להם את השירותים האלה, וגם למה רק חינוך, אתה כבר מספק שירותים לתושבים, אתה צריך לספק להם את כל הסל, ומתוך כל הגלגולים האלה נולד המצב היום, להחזיר את זה חזרה לרשות חינוך מיניסטריאלית ומבנכתית, שתטפל בהספקת שירותי החינוך, אני לא בטוח שזה יעבוד, מה שכן, אני מסכים איתך שמאוד מאוד מאתגר, לחזק את הרשויות האלה על מנת שהם יצליחו לספק שירותים ברמה של דימונה לצורך העניין. שוב, אנחנו לא מדברים על להשקות לרשויות במרכז הארץ או רשויות חזקות, אלא לרשויות במרחב, להצליח לספק שירותים בסיסיים באמת לתושבים.
המרחב שלנו הוא מרחב מיוחד, כי יש פה, אין באף מקום בארץ, מקום, רשויות שהמדדים שהכי מתאימים להם הם מדדים של עולם שליש. אין מקום כזה בארץ. רק בנגב המזרחי, אפילו פחות בנגב המערבי, כי רוב האוכלוסייה נמצאת בנגב המזרחי, עולם שלישי. וכשאתה
נראה לי שאפילו לא מזרח ירושלים.
מזרח ירושלים, כשאתה מסתכל על שואפת, אז אתה אומר, אז כאילו, שואפת וזה, לא, זה לא עולם שלישי. זה עולם שני, אוקיי? אני מדבר איתך מדדים שבאים ובודקים כמה אנשים נמצאים ליד תשתיות, נמצאים ליד תשתית מים פעילה, תשתית חשמל פעילה, כביש סלול, זה מדדים של עולם שלישי.
אפילו בקרב יודעי קרוא וכתוב לדעתי, זה מצב קשה מאוד, אולי, זאת אומרת, אולי הכי קשה בארץ.
תראה, להשוות את זה לאוכלוסייה ש-99% יודעים לקרוא וכתוב, אז גם 70% זה לא משהו. אני לא יודע מה המספר אמין, אז אני זרקתי את ה-70, כי... אבל, תראה, אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי למרחב, זה פנו אליי מכמה מארגונים פה, ואמרו לי, אוקיי, אנחנו רוצים לפתח מדדים כדי לבוא ולייצג נאמנה את מה שקורה בנגב המזרחי. ובאמת, אותה תקופה התעסקתי הרבה מאוד במדדים, של רשויות מקומיות והשוואות בין הרשויות מקומיות, וניסיתי לעזור להם. כשאתה צולל לתוך העניין הזה, ולא לקח לי הרבה זמן להבין שהמדדים הכי טובים הם מדדים של באמת, שמודדים עולם שלישי. עד שאתה לא יכול, עד שאתה לא מביא את כולם לעמק השוויון במדדים של עולם ראשון, אתה לא יכול בכלל להשוות בין הרשויות. עכשיו, אני לאחרונה גם עשיתי את זה ממש, לקחתי את המדדים, או את אותם מדדים שהשתמשתי בהם עד, וניתחתי את הנגב המזרחי. אתה פשוט, זה לא יכול לשקף שום דבר, כי אתה לא יכול להשוות את אל-קסום ונווה מדבר, לרמת נגב ולערבת...
בטח לא לתמר.
תמר זה מקרה חריג, אפשר גם להתייחס אליו, אבל הנקודה היא שגם אם אני מנסה, הנקודת מוצא היא שיש פה פער תשתיות כל כך גדול. זה תשתיות, פער תשתיות כל כך גדול, שעד שאתה לא מגיע אליו, הרשות אפילו לא יכולה להתחיל לנסות לגשר על הפער השוטף. של השירותים השוטפים, וזה באמת, המענקי איזון למשל, לא אכפת להם מזה, הם לא סופרים את זה, אם תסתכלו על המודל, על נוסחאות המודל של מענקי איזון של אל-קסום ונווה מדבר, אתם לא תזהו קשר בין הנוסחה לבין המספרים שמופיעים שם, המענק ניתן לפי plug number, זה ממש כאילו המקום היחיד, אני זוכר שבזמנו שדיברתי עם אייל, על מה אפשר לעשות כדי לעזור לאל-קסום, אז זה מצחיק, אתה לוקח את נוסחת מענק האיזון, אתה מתקן את מספר התושבים של אל-קסום מ-10,000, שזה לא מספר ריאלי, למספר הנוכחי האמיתי שהוא סדר גודל של 35,000 תושבים, ואתה רואה שהנוסחה לא משתנה, שהסכום לא משתנה. הנוסחה היא גם עובדת בצורה כזאת, שככל שיש לך רשות יותר גדולה, אתה מקבל פחות פר תושב. אז איך שהוא יוצא, אתה מגדל מ-10,035, והמענק נשאר אותו דבר. אגב, זה עוד אחת מהבעיות של נוסחת מענקי איזון, היא מניחה, קודם כל, נוסחת מענקי איזון מדכאת איחוד רשויות, למה? כי ככל שאתה יותר קטן, אתה מקבל יותר כסף פר תושב. נכון, יש לזה שהם חסמים עליונים, אבל הנקודת מוצא היא שרשות של 5,000 תושבים תקבל פר תושב יותר מ-10,000 תושבים, מרשות של 10,000 תושבים, ובעצם אם אתה תחבר שתי רשות של 5,000 לרשות אחת של 10,000, הם יקבלו פחות. אז למה להם להתאחד? זאת אומרת, זה נוסחה שמעודדת, מדכאת איחוד רשויות.
וגם זה הבי פרודקט, שאני חושב שבמקור היא נועדה לתת ביטוי ליתרונות לגודל. להגיד שאם יש לך רשות שמטפלת ב-100,000 תושבים, מול פקקת רשות שמטפלת ב-5,000, מן הסתם היא מתנהלת ביותר יעילות, היא צריכה פחות כסף, אבל בפועל מה שזה גורם זה שבאמת המוטיבציה היא להיות רשות קטנה, מקבלת הרבה כסף מהמדינה שבאפשר לה להתגלגל, ויאללה.
עכשיו, מעבר לזה, היום אנחנו יודעים שאם אתה מסתכל על... היום אנחנו יודעים, זה לא כאילו מדברים על זה יותר מדי. רשות גדולה צריכה יותר כסף פר תושב, כי אנחנו, קח את הדוגמה הקיצונית של תל אביב. תל אביב יש לה היום, לפי המספרים הרשמיים, 10,000 שקל לתושב. אממה, על 450,000 תושבים של תל אביב, מתווספים כל יום עוד 500,000 תושבים ופלוס, ויותר, מבקרים. ותקציב הפינוי זבל של תל אביב הוא כל כך גדול, שכאילו היא מוציאה 1,000 שקל לתושב, אבל בפועל היא מוציאה על הרבה מאוד תושבים שהם לא שלה. זאת אומרת, בתוך הנוסחה אין שום ביטוי למבקרים שיש ברשות. בכלל, הנוסחה מתייחס לכל הרשויות כאל אותו דבר, ואנחנו יודעים שהיום רשויות מתפקדות אחרת. רשות כמו תל אביב היא רשות היא מטרופולין, היא לב המטרופולין, היא מתפקדת שונה לחלוטין. היקף המסחר והפעילות והמבקרים בה הוא כזה שההוצאות שלה הן הרבה יותר גדולות פר תושב, למרות שפר מבקר יכול להיות שהן יותר קטנות.
אני באחת הפגישות שלי בעיריית תל אביב טען ראש העיר שהוא מסבסד תרבות לפריפריה בהיקפים יותר גדולים ממשרד התרבות, על התושבים שמגיעים אליו למוסדות העירוניים. אני לא בדקתי את זה אף פעם, אבל אני מבין את הטענה.
היקף ההוצאות של התרבות של הרשויות המקומיות יותר גדול מתקציב משרד התרבות פי כמה וכמה, אבל נשים את זה בצד. העובדה שנוסחת מענקי איזון מתייחסת לכל הרשויות כאל אותו דבר, כאל שולחן שטוח, היא שגויה בבסיסה. אני מסתכל, אם אני לא לוקח בחשבון את מספר המבקרים, אלא רק מספר התושבים, אני רואה בבירור שרשויות החל מ-40,000 תושבים צריכות יותר כסף פר תושב. פשוט צריכות הרבה יותר כסף פר תושב, רשות, והנוסחה רק מפחיתה להם את הכסף פר תושב. במובן הזה, ירושלים באמת הייתה שותה, אם באמת היינו נותנים לירושלים את מה שהיא צריכה, זה הייתה באמת שותה את הכל, פשוט היא צריכה יותר פר תושב. היתרונות שלה לגודל מתמצים באיזשהו שלב, יתרונות לגודל זה יתרון שמתמצא לפי כל המחקרים מאוד מהר. מה זה מאוד מהר? רשות של 20,000 תושבים כבר מתחילה למצות את רוב היתרונות, לבטל את רוב החסרונות לקודם. ובמדינת ישראל יש המון שירותים שהם בהגדרה שירותים אזוריים, והם השירותים הכי, הם השירותים שדורשים יתרון לגודל. זאת אומרת, למשל תיכונים. תיכונים, הרבה פעמים, משרד, את הניתוח שעשיתי בעבר, משרד החינוך דה פקטו לא מאפשר, לא יצר מצב שיש תיכונים, שמשרתים אוכלוסייה שהיא לא יעילה, זאת אומרת, מספר קטן מדי של תלמידים. תמיד יש כמות תלמידים שמצדיקה את התיכון, ואתה רואה את זה כי פשוט אוספים מהיקב ומהגורן תלמידים, לוקחים אותם בהסעות, מביאים אותם לתיכון הבודד הזה, ויש תיכונים אזוריים.
או שעושים שש נתי, כי בחטיבות הביניים דווקא התקצוב יותר נדיב, משאיר לך איזה עודף, אתה מנהל את זה על השש שנים, אתה יכול לגשר.
זה נכון, יש גם, אתה יודע, כשמסתכלים על רשויות מקומיות, אם אתה לא מבין את הניואנסים, אז נראה כאילו מישהו אחד מקבל יותר, ומישהו אחד לא פחות, תכלס, אתה מסתכל על, אתה פותח נתוני משרד החינוך, ומסתכל איזה חינוך מספק את רשות, אתה רואה פאזל, אתה לא, אתה רואה ערב רב של רשויות, זה כבר לא 255 רשויות, זה הרבה מאוד מקבצים כאלה של 30 רשויות שעושות את א', ב' וג' ד', 40 רשויות שעושות א' וב', זה חלק מה... בזמנו אני עשיתי איזשהו כלי יחד עם אותם החברים שנקרא מחשבון הארנונה, והוא נועד להראות שבתכלס רשויות מוציאות בפערים תאומיים על חינוך, פר תלמיד, כשאתה לוקח בחשבון את ההוצאה לפי שכבת גיל. היום בעיתונים אתה רואה הוצאה לחינוך לילד, ואף אחד לא סופר איזה צורות חינוך, אם הרשות הזאת נותנת חינוך מיוחד, עוד שירות שהוא מאוד אזורי. הנוסחת מענקי איזון לוקחת את זה בחשבון, והעובדה שהיא גם עושה סלט ומכניסה את החינוך ברווחה פנימה, היא לא... לא הופכת אותה ליותר טובה, היא הופכת אותה ליותר ממוצע שמשקר לכולם. אז רשויות גדולות נותנות הרבה יותר שירותים, והמדרגה הבאה, אמרנו 40 אלף, אז המדרגה הבאה היא 80-90 אלף, שזה כבר לא רשות, זה כבר רשות שממש רואה הרבה מבקרים, ואנחנו רואים את זה רשויות כמו הרצליה, וחדרה, ורמת גן, שכבר כמות המבקרים בהם היא יחסית משמעותית. אומנם לא ביחס למספר התושבים, כמו בתל אביב, ששם זה ממש קיצוני, אבל נוסחת מענקי איזון בכלל לא נותנת לזה את הדעת, זה חלק מהחסרונות המרכזיים שלה.
אגב, יוגב, אותם מבקרים שציינת, חלק מהמקרים, אקח לדוגמת המדרגה הקודמת שאמרת, של 40 אלף, הייתי סגן גזבר במעלה אדומים, רשות של 40 אלף, הוגדרנו על ידי המחוז של יהודה ושומרון כעיר מחוז, כי סיפקנו שירותים, צריכנו לשכנע אותם שאנחנו מספקים שירותים לכל תושבי היישובים בסביבה, שמגיעים אליי לא רק כדי ליהנות מהפארק, שאתה יודע מה, על זה אני עוד מתגבר, העלות השובית שלהם היא קטנה, אבל כשהם מגיעים לצרוך שיעורים בקונסרבטוריון, שזה מסובסד באגרסיביות, או שירותים במוזיאון שמסובסד באגרסיביות, או שירותי חינוך אחרים, שמסובסדים באגרסיביות, או גנים, או פעילויות, או חוגים. בעצם אני כרשות שמספקת את השירות לתושבים שאינם התושבים שלי, נדרשתי להשלים מאצ'ינג ממקורות שלא היו לי.
אני אתן לך דוגמה מתוך שיח שהיה לי עם מישהו שעשיתי בשבילו עבודה. הם רצו שאני, היה להם איזשהו מחקר מלפני כמה שנים, רצו לעדכן אותו. ואז תוך כדי השיח אמרתי להם, תראו, המחקר שלכם הוא נחמד, הוא עושה השוואות שלדעתי הם פשוט כבר לא רלוונטיות. ואז הצעתי להם, הנה, אני רוצה שתסתכל, אני הולך להראות לכם איך באמת מסתכלים, אני רוצה להסביר לכם איך באמת מסתכלים על רשויות מקומיות. אז הגדרנו קבוצות גודל, אז הקבוצת גודל הראשונה היא עד 10,000 תושבים. שם ההשפעות של חיסרון לקוטן הן כל כך דרמטיות, שצריך להתייחס אל הקבוצה הזאת בנפרד, וגם בתוכה יש פערים מאוד גדולים. אחר כך יש מ-10,000 עד 20,000, ששם יש עדיין תופעות של חיסרון לקוטן, אבל הן דוחות בקצב שונה, ואפשר אולי להתייחס בתוך הקבוצה הזאת למשהו אחר. הקבוצה הבאה זה 20,000 עד 45,000. זה קבוצה שבה כבר זה רשות שקודם כל המנגנון המוניציפלי, כל תושב, העלות השולית שלו היא זהה. אוקיי, ברשויות הקטנות המנגנון המוניציפלי הוא יקר בגלל חוק. יש דרישת חוק שאומרת כמה צריך לעלות, כמה אנשים צריכים להיות. הדרישות האלה מגדירות מנגנון מוניציפלי שיכול לטפל ב-5,000, 10,000 ו-15,000 תושבים עם אותה כמות אנשים. אז החל מ-20,000 אנחנו כבר לא רואים את זה, ואז הן מתחילות להוסיף שירותים, כי יש להן כבר נכנסות לרף כלכלי, רף כמות תושבים שמצדיקה את זה. ב-45,000 אנחנו כבר עוברים לרשויות שהן הם נותנות שירותים אזוריים. הן לא ערים אזוריות פרסה, אבל הן כבר נותנות אזורים, הן נותנות שירותים ליישובים מסביב, לסביבה הקרובה המיידית בטווח של 10 קילומטרים, הן עושות את זה. ועד 80,000 תושבים. 80,000 תושבים חתכתי, אמרתי, מ-80,000 תושבים זה כבר עיר אזורית עד מטרופולין. אוקיי? זה כבר עיר שמתפקדת אחרת. היא כבר לוקחת פונקציות מטרופוליניות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הרצליה, להרצליה יש פונקציות מטרופוליניות שהיא חלק מהמארג המטרופוליני של גוש דן, והיא עושה דברים שהם ייחודיים לה, וחולון לא עושה. ויש דברים שחולון עושה, והרצליה לא עושה. ושתיהן עושות דברים שתל אביב לא עושה. ותל אביב עושה דברים שאף אחד מהן לא עושה, אבל זה כבר איזשהו רשת. ואם אתה מסתכל על כולן אותו דבר, אתה מפספס פה משהו, אתה מפספס פה משהו רציני.
ו- אז תגיד, זה... את הגדולות החריגו בפורום ה-15, אולי מתייחסים אליהם קצת אחר, אבל ליתר 240 רשויות, כן?
זהו, אבל שוב, אנחנו, ההסתכלות היום היא, גם אם יש התקדמות בהסתכלות היום, התפיסה הזאת שנוסחת מענקי איזון היא עדיין צריכה להישאר אותו דבר, היא צריכה לעבור מעולם. אני זוכר שלפני שנתיים, אז שדנו על העדכונים של נוסחת מענקי איזון, שבעקבותם עשו את העדכון הזה של המרכיב של הפנסיה, אז עלה מנכ״ל משרד הפנים, שהוא עדיין אותו מנכ״ל, ואמר, נוסחת האיזון, מענקי איזון בסדר, רק צריך לעשות בתיקונים. כשאני שמעתי זה, אני כבר ידעתי, היא לא בסדר, היא בבסיס מנסיכה פערים. ואתה יודע, אם היית שואל אותי, נוסחת מענקי איזון הייתה אומרת, אם אתה מתחת ל-10,000 תושבים, אתה מקבל אותו דבר כמו 10,000 תושבים. למה? צריך, אם, מתוך ראייה מאוד פשוטה, מצד אחד, אני לא חושב שהמדינה צריכה לסבסד חוסר יעילות, מצד שני, אני רוצה, אני גם אומר, אם רשות רוצה להיות קטנה, ויש רשויות שיכולות לבחור להיות קטנות, היא צריכה להביא את זה לתושבים שלה, להגיד, אתם רוצים להיות קטנים, אין בעיה, תשלמו יותר
ארנונה
למגורים.
כן.
ואם לא, אז הנה יש פה עוד רשויות מסביב, שאפשר לחשוב על, לעשות איתם איזשהו איחוד. בסופו של דבר, צריך לזכור.
אבל אני אתן לך רגע.
רשויות, לא, לא, איחוד של רשויות, זה לא אומר שהיישובים בתוך הרשויות, מאבדים את האיחוד שלהם, כמו איחוד תל אביב בת ים. בת ים לא תפסיק להיות בת ים אם היא תתאחד לתוך תל אביב. יש לה את האופי מיוחד שלה, ואת
נכון.
ההוואי שלה, ואת האנשים שלה, היא לא תפסיק היא להיות בת ים.
נכון.
אוקיי? כמו שבירושלים, שהיא רצף של רשויות של 50,000 תושבים, כל הרובעים, כל אחד יש לו את בית הכרם, זה לא, כאילו, שכונות אחרות, גילו, זה לא את השכונה, יש להם את האופי, פשוט תחת אותו גוף מוניציפלי. במקרה שבת ים אגב, אני יודע שדביר ככה רוצה לקפוץ, בת ים היא מקרה באמת שהמדינה יצרה מצב שבו הקצאת המשאבים שהעיר הזאת קיבלה, היא כל כך עלובה, בשילוב עם פוליטיקאים שממש לא פעלו, לדעתי, ממש לא פעלו לטובת העיר, כמו שצריך, היא איחוד אין ברירה. אי אפשר לתת את התושבים שלה, את השירותים המינימליים אפילו, ועד שיגיע התיקון, התושבים יצטרכו לסבול 10-15 שנה, אני לא חושב שזה צריך להיות משהו שהמדינה צריכה להסכים לו.
כן, מילה לרשויות הקטנות, שבתיאוריה, אם תושבים רוצים להיות רשות נפרדת, אפילו עם 5,000 תושבים, ושישלמו בעצמם, כמו שאמרנו, חשוב רק להגיד שזה לא דבר שמתאפשר היום, הם לא יכולים להעלות את הארנונה ולהחליט שהם משלמים בעצמם על השירותים, אלא גם אז הם יתקלו בחובת הרגולציה שתמנע מהם, ותגיד להם לא רק שאנחנו לא נממן את זה, אתם גם לא תוכלו לממן את זה בעצמכם, ואז יש את השאלה מה עושים.
אז א', אם אתה מחליט שאתה רוצה לדרוש מהם לממן את עצמם, אז אתה גם צריך לפתוח את המגבלות של לאפשר להם לממן את עצמם. זה לא, אתה לא יכול, זה באמת יד ימין שלא יודעת מה יד שמאל עושה. אני אישית בעד שחרור הרסן על סוגיות הארנונה. קודם כל, כל מה שקשור לערים הגדולות, אני מאמין שאם עיר גדולה באה ומראה מדיניות מיסוי עירונית, רב שנתית, סדורה, שעברה במועצה, ועברה איזשהו שיתוף ציבור, ודובררה כמו שצריך, צריך לנתק אותה מכל המנגנונים האלה של עדכוני ארנונה, ולתת לה לשלוט בזה בצורה 100%. יש לתת לרשות לשלוט בארנונה, שבהנחה שיש תוכנית סדורה שאומרת, הנה מדיניות המיסוי שלי לחמש שנים. אני לא הולכת להתחיל לזגזג, אני לא הולכת לשלוף בקשות מהמותן. זה המדיניות, אני בעיניים פקוחות ניגשת לסוגיה הזאת. זה גם נותן יציבות לתושבים ולעסקים. זה בתכלס רק משרת את העיר. וזה מקל גם על משרד הפנים מלהיכנס לפינות של ניהול של הרשויות המקומיות דה פקטו. רשויות
בגודל... אתה לא חושש אבל שזה יגרום לפוליטיקאים, מה שנקרא ברגע שיינתן להם החופש, אז הם ירצו להיטיב עם העם ויורידו את תעריף הארנונה ואז יבואו לבקש עוד תקציב?
בגלל זה אני מדבר על מדיניות סדורה לרב שנתית, לא כל שנה. אתה בא ואומר, הנה, אתה בא למשרד הפנים ואומר, הנה התוכנית שלי לחמש שנים קדימה, אוקיי? ככה אני הולך לעשות את השינוי מיסים שלי, אני רוצה לעודד ככה וככה. הרי מדיניות מיסוי היא חלק ממדיניות כללית של רשות. היא רק חלק מה... היא משלימה את המדיניות העירונית, היא לא המדיניות העירונית.
נכון.
גם מדיניות מיסוי, שאתה מסתכל בסופו של דבר, היא לא נועדה רק כדי להעשיר את קופת המדינה, את קופת העירייה, היא נועדה כדי לספק שירותים ברמה איכותית. אוקיי? אני זוכר, לפני שנה ויותר, התחילו תהליך של שינוי מדיניות המיסוי בניו יורק. קימו ועדה ציבורית, עם נבחרי ציבור, עם מומחים, עם שימועים ציבוריים, ואני יצא לי לראות לפני כמה חודשים, בתחילת השנה, את הדוח ביניים שלהם. ובדוח ביניים שלהם אומרים דבר מופלא. אנחנו רשות שרוצה, אנחנו רוצים לספק שירותים לתושבים שלנו, ולכן צריך מיסים. אנחנו מצד אחד צריכים לדאוג שהמיסים האלה יהיו הוגנים, ומצד שני, שהתושבים יקבלו את השירותים שלהם, הם זכאים. הם כמובן גם אמרו, אנחנו גם צריכים להתחשב באוכלוסיות החלשות. שימו כן. לב, היום ההתחשבות באוכלוסיות החדשות מוכתבת מלמעלה על ידי חוק. חוק, כל מה שקשור להנחות, זה מנגנונים שהמדינה מכתיבה לרשות, וזה עולה לרשות 3 מיליארד שקלים בשנה. אוקיי? אם אתה בא ואומר, אני, קודם כל נתחיל ממדיניות המיסוי, מדיניות המיסוי צריכה להיות רב שנתית וברורה, מסודרת, יותר בשביל העסקים מאשר לתושבים אגב, וזה זה יעבוד לטובת העיר. אתה עושה דבר כזה, אתה משחרר את העול של המדינה מהרשות המקומית, וכל 5 שנים צריך לאשר את התוכנית הזאת מול משרד הפנים, וזהו, ומאותו רגע זה השינויים, כל שנה השינויים ידועים מראש. דווקא הגישה הזאת התחילה מהאזור שלנו, לפני יותר מעשור, בעיריית באר שבע, הגישו תוכנית 8 שנים קדימה, עדכוני ארנונה. היה להם טבלה, שנה א', שנה ב', שנה ג'. זה גישה, כשאני ראיתי זה, אמרתי, זה מופלא. זה מישהו בא ואמר, הנה המדיניות, זה האזורים שאני רוצה לחזק, זה האזורים שאני חושב שצריכים לשלם יותר. ורק מה, זה היה בתוך מנגנון שבו אתה מגיש כל שנה בקשה, ומצליח, מצליח, לא מצליח, מגלגלים את הבקשה שלא הצליחה, שנה אחר כך. אגב, ככה רשויות עושות, הן באות מגישות בקשה, ורק אחרי 2 מקבלות את מה שהן ביקשו, את אותו דבר שהן ביקשו, רק במשך 2 הן מקבלות דחייה. למה? אף אחד לא יודע. אני ראיתי פעם את הקריטריונים, יש כל מיני קריטריונים, לפעמים זה נראה כאילו הקריטריונים האלה לא אומרים כלום. ככל שהבקשה יותר, הקריטריון המרכזי הוא ככל שהבקשה יותר מורכבת, ככה הסיכוי שלה להצליח יותר נמוך. לבקש. עכשיו, יש גם כל מיני דברים מצחיקים, כמו למשל, רשות מחויבת על פי בית משפט, או על פי הנחיית משרד הפנים להעלות ארנונה, משרד הפנים בא ואומר לרשות, תעלי את הארנונה שלך, כי את לא בערכים הנורמטיביים שלנו, אגב, שמתחבאים בנוסחת מענקי איזון, ואז היא באה ומבקשת את זה, ומשרד הפנים אומר לה לא.
כן, כן. כמו שאתה אומר, בנוסחה של מענק האיזון, הרי כונסים רשויות שלא גובות מספיק ארנונה. הרי אמרנו, צריכות להגיע להכנסה הפוטנציאלית שלהם. עכשיו, אם תעריפי הארנונה שלהם נמוכים, הן לא מגיעות להכנסה הפוטנציאליות ונכנסות במרכאות במענק האיזון, ניגשות להעלות את התעריף, מקבלות סירוב. כן, טוב, הארנונה כמערכת מס היא מערכת מס לא מהמשובחות, נקרא לזה ככה, אנחנו... אגב, אולי תתארח אצלנו בפרק נוסף.
בשמחה, יש הרבה מה לדבר על ארנונה. אני חושב שגם עושים לה עוול. סוג של...
נדבר על זה בהרחבה. נחזור רגע ברשותכם לנושא הפרק שלנו למענק האיזון, ונתכנס רגע לסיכום בכל זאת. אז בעצם דיברנו על ההתפתחות של חלוקת התקציבים מהעבר הרחוק, שחולקו ללא קריטריונים, עבור בוועדות השונות שקמו, עד לנוסחת החלוקה היום. דיברנו על המגבלות שיש היום בחלוקת המענק, ובאופן כללי גם על תקצוב ממשלתי, על הפרמטרים שהוא לוקח בחשבון, על מקומות שבהם אפשר לעשות איזשהן התאמות, ועל האיטיות שבה התאמות האלה קורות, הזמן הרב שלוקח, להתאים את המציאות התקציבית למציאות הניהולית וחיי היום יום ברשויות המקומיות.
ואני אוסיף ברשותך, דיברנו בגדול גם על הקושי לייצר סטנדרטיזציה כשאתה עובד מול כל כך הרבה רשויות מקומיות שהן באמת מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה.
כן. יוגב, דברי סיום?
לא, שמחתי להתארח.
שמחנו שהסכמת לבוא.
אני מקווה שמאזינים יפיקו ערך מזה.
תודה רבה על הזמן ועל הידע שחלקת איתנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה ונשמח גם לשתף פעולה בהמשך. תודה רבה.
תודה רבה
לכולם.
ביי, יום טוב.
ביי ביי.
ביי, להתראות.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.